אנחנו בסוגיה של מחלוקת ואמת, סדרה של מחלוקת ואמת. בפעם הקודמת דיברתי קצת על מושגי האמת ותיארתי אותם דרך איזשהו מודל שלדי של התפתחות. מי שלא היה, אני ממליץ אולי להקשיב להקלטה, הכל עולה למודל אחרי השיעורים. מי שרוצה לשמוע עוד פעם, או מי שלא היה, אז אני ממליץ להקשיב, כי דברים קצת בנויים אחד על השני. יש גם ביוטיוב, כן, גם באתר שלי, סדרה של מחלוקת ואמת, אפשר למצוא שם. לא, באתר שלי. כן. יש גם ביוטיוב, אבל... מה? שוט ומאמרים, ככה זה נקרא. שוט ומאמרים. נקרא, if you want to shoot, shoot, don't talk. אז יש עוד, תחפשו סדרת שיעורים על מחלוקת ואמת, שם יופיעו הקלטות. אז דיברתי קצת על ה... על ההיווצרות של מחלוקת, לא על המחלוקת בעצם, אלא על היווצרות של התפצלות של מושג האמת. אמרתי שבעצם בסוף התהליך הזה של ההתפתחות נוצרים שלושה ענפים אפשריים, ענף אחד פונדמנטליסטי, ענף שני פוסט מודרני אם תרצו, אנליטי, והענף השלישי הוא ענף סינתטי. ומה שבעצם עומד מאחורי זה היחס שלנו לטיעון לוגי. טיעון לוגי זה טיעון שגוזר מסקנה מתוך הנחות. עכשיו אני נזכר שהייתי, כן. טיעון שגוזר מסקנה מתוך הנחות, וראינו שלמסקנה לא יכול להיות מעמד מעבר למה שיש בהנחות. כל מה שעושה המסקנה היא גוזרת או חושפת מידע מסוים שתמון בצורה כלשהי בהנחות. לכן אמרתי שכל טיעון לוגי בעצם מניח את המבוקש. הנחת המבוקש היא לא כשל, הנחת המבוקש זה שם נרדף לטיעון לוגי תקף. מה שהם קוראים בדרך כלל הנחת המבוקש זה בתור כשל. למה רואים את זה בתור כשל? כי לפעמים זה הנחת מבוקש בנאלית מדי, כן? טריוויאלית מדי. אז לכן רואים את זה ככשל או כטיעון חסר ערך, אבל בעצם כל הוכחה מתמטית או גיאומטריה או מה שלא יהיה בלוגיקה היא סוג של הנחת המבוקש, כן? היסק לוגי הוא הנחת המבוקש. מה שהדבר הזה בעצם אומר זה שטיעון לוגי לא יכול להוסיף לי, כל זה ראינו בפעם הקודמת, טיעון לוגי לא יכול להוסיף לי מידע. כן, זאת אומרת, כל היותר הוא מוציא מידע שתמון באיזושהי צורה בתוך ההנחות. אם אנחנו רוצים להוסיף מידע, אז צריך להשתמש לא בטיעונים לוגיים, אלא בטיעונים לוגיים, אני קורא להם באופן כללי דדוקציה, הסקה מהכלל אל הפרט, צריך להשתמש בטיעונים אחרים שזה עסק מן הכלל, מהפרט אל הכלל, או מפרט לפרט, אינדוקציה או אנלוגיה. אלה טיעונים לא הכרחיים, והסיבה לכך שהם לא הכרחיים, זה בגלל שהטיעונים האלה מוסיפים לנו מידע מסוים. נגיד שאנחנו עושים אנלוגיה, אני אומר, התיק הזה הוא שחור, גם ההוא תיק, אז לכן גם ההוא שחור, אז מזה שהתיק הזה שחור לא מונחת גם העובדה שהתיק ההוא שחור. המסקנה שהתיק ההוא שחור היא מסקנה שיש בה עוד מידע מעבר למה שהיה לי בשלב של ההנחות. זאת אומרת, הטיעון הזה הוסיף לי מידע. אותו דבר אינדוקציה, אם אני מסיק את זה על כל התיקים שהם שחורים, כן? אז לכן טיעונים של אנלוגיה ואינדוקציה אלה טיעונים שמוסיפים לי מידע. ובדיוק בגלל זה הם לא הכרחיים. עם הכדור הפורח, כן, דיברנו על הבדיחה של הכדור הפורח. בדיוק בגלל זה הטיעונים האלה הם לא טיעונים הכרחיים, יש בהם מידה של ספקולציה. לעומת זאת, טיעונים לוגיים, מתמטיים, דדוקטיביים, אלה טיעונים שאין בהם שום שמץ ספקולציה. כי אני לא מוסיף שום מידע מעבר למה שכבר ידעתי, זה לא מוסיף לי כלום. אני לא לוקח סיכון, זה בטוח נכון, זה לא יכול להתברר כלא נכון, כשנכון אני כמובן מתכוון נובע מההנחות, לא נכון, אלא אם ההנחות נכונות, אז גם זה נכון. אבל מה שאני יכול רק להגיד זה רק על הנביאה. אני לא יכול לדבר על ההנחה עצמה. דיברנו על הבעיה שמיל, כן, סטיוארט מיל, על הבעיה שמיל העלה ביחס לדדוקציה, איך אתה יכול להתייחס למסקנה כהכרחית או ודאית, אם היא מבוססת על הנחה גדולה, שההנחה גדולה היא תוצר של אינדוקציה. כל בני אדם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. איך אתה יודע שכל בני אדם בני תמותה? מאינדוקציה. ראית כמה אנשים שמתו, ואתה מניח שזה נכון לכל האנשים. אז בעצם כל דדוקציה מחביאה מאחוריה, במובלה, אינדוקציה. ולכן אי אפשר לראות בדדוקציה איזשהו כלי שהוא חף מאפשרות של טעות. כמובן, הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא חפה מטעות, היא בטוח נכונה. אבל המסקנה כשלעצמה, אם אני רוצה לאמץ אותה, אני צריך לבחון את ההנחות. בלי שאני מאמץ את ההנחות, אין מעמד למסקנה. ולכן, המבוכה הזאת ביחס לטיעונים לוגיים, שהיא בעצם פשוטה, אבל הרבה מאוד אנשים לא שמים לב אליה, היא תמיד ההנחה, כן, ההנחה של הנער, בתיאור שתיארתי בפעם הקודמת, שאומרת, בוא תוכיח לי, אחרת אני לא אקבל. אז אתה מניח שאתה יכול לחיות אך ורק עם דברים שהוכחו לך. אבל אין דבר כזה, כי כל הוכחה מבוססת על הנחות יסוד, את הנחות היסוד עצמן אתה לא יכול להוכיח, אם תוכיח אותם, אז להוכחות ההן יש הנחות יסוד. כל מקרה אתה בסוף נשאר עם אוסף של הנחות שאין לך הוכחה עבורן. ואם אתה לא מוכן לקבל שום דבר שאין לך הוכחה עבורן, אתה נשאר בלי כלום. נשאר בלי כלום, אתה לא יכול לקבל שום דבר. אז הזכרתי את זה פעם קודמת, שהיו כמה ניסיונות הירואיים בתולדות הפילוסופיה, לנסות ולייצר מסקנה בלי הנחות. קוגיטו של דקארט זה אחד, הטיעון האונתולוגי של אנסלם על קיומו של אלוקים. זה שני, וכן הלאה, כל הטיעונים האלה כושלים. זאת אומרת, לא יכול להיות טיעון שמוכיח מסקנה בלי להיזקק להנחות. כן, זה הביקורת של קאנט על הטיעונים האונתולוגיים. ולכן, בסופו של דבר, אם אני מתעלם מהניסיונות האלה, אז בסוף, בסוף, הפגם כביכול הזה שיש בלוגיקה הוא פגם נכון, צריך לחיות איתו. זאת אומרת, מסקנה נובעת מהנחות, אבל אין דבר כזה מסקנה שהיא נכונה מכוח עצמה, לא על בסיס הנחות. וברגע שמסקנה נכונה רק על סמך הנחות, אתה תמיד יכול לשאול את עצמך, ומאיפה ההנחות נכונות? למה שאני אאמץ את ההנחות? ולכן, אם מישהו מתעקש לקבל אך ורק דברים שיש לו הוכחה עבורם, הוא בעצם לא יכול לקבל שום טענה, כי כל טענה כזאת תתבסס על טיעון שבעצמו יושב על הנחות, וההנחות אין לו הוכחה עבורן. אז מילה גם למסקנות, דיברנו על שבגיאומטריה אי אפשר להגיד שהמשפט יותר נכון מהאקסיומות, למרות שלמשפט יש הוכחה ולאקסיומות אין. כן? אבל זה ברור שזה לא יכול להיות. זאת אומרת, ההוכחה זה העמדה לאקסיומות, הרדוקציה לאקסיומות. אז לכן בעצם ההנחות מכילות בתוכן את כל המידע. כל מה שאתה עושה עם הטיעונים הלוגיים זה לנסות ולחלץ עוד ועוד מידע מתוך ההנחות. למשל, אם אני מוכיח למישהו שיש אלוקים, תמיד ההוכחה כזאת הרי מבוססת על הנחות. ואם את ההנחות האלה הוא מקבל, ואם ההוכחה הזאת התקפה, אז זה אומר שבעצם המסקנה שיש אלוקים כבר הייתה חבויה בתוך ההנחות שהוא קיבל מראש. אם הוא לא מקבל את ההנחות האלה, אז אני לא יכול לבנות עליהן הוכחה. זה יהיה אפקטיבי, אוקיי? אז לכן בעצם הוא היה מאמין סמוי באלוקים. הוכחה לקיומו של אלוקים לא יכולה לפנות לאתאיסט. לעולם היא לא תשכנע אתאיסט. היא תשכנע מישהו שחושב שהוא אתאיסט, אבל בעצם הוא מאמין סמוי. הוא מאמין לא מודע. מה? כן, לא משנה, יש לזה סיבות שונות למה זה סמוי, אבל זה סמוי. לא, בלי להיכנס כרגע לשאלה למה. אוקיי? אז טיעון לוגי לא יכול לעשות עבודה שהוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, הוא לא יכול להוסיף לי מידע, הוא לכל היותר יכול לחשוף עוד ועוד מידע שכבר קיים אצלי. לעורר את המודעות שלי לעוד ועוד מידע שכבר קיים אצלי. זה כל מה שהטיעון לוגי יכול לעשות.
זה יכול להיות טיעון שלי, לשלום.
זאת אומרת?
יש טיעון שיש אלוהים, אבל הדרך השלילה.
תיאורטית אולי יכול להיות, אני לא יודע, אבל לא משנה. אין הבדל בין דרך השלילה ודרך החיוב. השאלה אם הטיעון הוא טיעון תקף או לא. אני יכול לשלול את הטענה שאין אלוקים. זה כמו להוכיח שיש אלוקים. זה סמנטיקה, זה לא... אם אני אומר שהטענה שאין אלוקים מובילה לסתירה, אז הוכחתי בדרך השלילה שיש אלוקים. זה לא משנה, זה הוכחות לוגיות. טוב. כן, אז למה אני חוזר על זה? כי זה אומר שבעצם, כאשר אני מדבר על ודאות לוגית או על הכרח לוגי, אני בעצם מדבר אך ורק על הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות. אני לא יכול לדבר על ודאות לוגית בטענה, או ודאות בכלל בטענה. אין שום טענה בעולם שיכולה להיות לנו ודאות לגביה. אלא אם כן היא טענה ריקה. זאת אומרת שלא יכול להיות דבר והיפוכו. חוק הסתירה או חוק השלישי הנמנע או חוק הזהות, שלושת החוקי הלוגיקה היסודיים, אז לגביהם יכולה להיות אי ודאות, כי הם לא אומרים כלום, הם לא מכילים מידע, הם רק מגדירים את צורות החשיבה שלהם. אז לכן אני יכול להיות אולי משוכנע לגביהם, אבל שום טענה אחרת לא יכולה להיות לי ודאות בה, כמו שמי שהערתי, שאולי חוץ מהטענה הזאת עצמה. לא, אולי אתה באשליה, אולי אתה חולה, לא יודע. אתה יכול להיות מאוד משוכנע שזה נכון, אתה לא יכול להגיד שזה ודאי. אין, היום, בכלים שיש היום, לא צריך מדע בדיוני, בכלים שיש היום אני יכול לגרום לך לחשוב שאתה נמצא בשיעור בלי שאתה נמצא בשיעור. אני מחבר לך אלקטרודות למוח, אני מעורר את המקומות שצריך לעורר, ואתה תחשוב שאתה נמצא בשיעור, ואתה לא. זה דיון אחר, זאת כבר שאלה, הרבה ספקנים שואלים אותה, כן, האם הלוגיקה היא הכרחית? אני חושב שכן, בגלל שהיא לא אומרת כלום, לכן היא הכרחית, אבל זה כבר באמת דיון אחר. למשל, אחת ההשלכות היא, האם אפשר להאמין בסתירות לוגיות, או לייחס סתירות לוגיות לקדוש ברוך הוא? אם אתה אומר שהלוגיקה היא שלנו, אז הקדוש ברוך הוא פטור ממנו, זאת אומרת, הוא לא כפוף אליה. האם אתה אומר שהלוגיקה היא אמת אינרנטית, לא קשורה אלינו, זה לא שייך למבנה שלנו, זה פשוט כך. אז גם הקדוש ברוך הוא כפוף אליה. זאת אומרת, כן, אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, או כל מיני תעלולים מן הסוג הזה, זה שאלות שמתאיות כולם, אי אפשר לייחס סתירה לאלוקים. אי אפשר לייחס סתירה לאלוקים, כי גם הוא כפוף ללוגיקה.
אז זה לא בדיוק כפוף, כי זה חלק מהמציאות. אבל זה לא בדיוק כפוף, כי זה כאילו כל מה שיש.
בדיוק. אני מסכים שדבר כזה בכלל לא נקרא כפיפות. מה שמבלבל אותנו זה שבעידן המודרני קוראים לחוקי הלוגיקה חוקים כמו שקוראים לחוקי הפיזיקה חוקים או לחוקי הכנסת חוקים. אבל זה לא באמת נכון. חוקי הלוגיקה הם לא חוקים. חוקי הפיזיקה ובטח חוקי הכנסת הם חוקים שמישהו חוקק אותם, יכול היה גם לחוקק ההפך, לחוקק ההפך. אוקיי? בעולם דמיוני אחר יכולים להיות חוקי טבע אחרים. בעולם שלנו חוקקו החוקים האלה. חוקי הלוגיקה הם נכונים בכל עולם אפשרי. זאת אומרת, הם לא, אי אפשר לחוקק אחרת את חוקי הלוגיקה. כן, ברור. לוגיקה עובדת בכל מקום, גם בתורת הקוונטים, ואל תאמינו לכל הקשקשנים. זאת אומרת, פשוט אנשים שלא מבינים. כן. אם היא לא, אם בתורת הקוונטים הייתה סתירה, זאת אומרת, הייתה חריגה מהלוגיקה, אפשר היה להוכיח ממנה כל טיעון וכל טענה והיפוכה. זה משפט בלוגיקה. זאת אומרת, אם בתוך מערכת יש סתירה, אז מהמערכת הזאת אפשר לגזור כל טענה והיפוכה.
רגע, אז איך באמת אפשר לראות לשאלה האם אלוקים יכול
לגזור
שאלה
שלו? לא שהוא לא יכול, אין דבר כזה. תסביר, לא, לא שהוא לא יכול. הוא לא יכול לעשות... מה זה לא יכול? אני לא מבין את המילים. תסביר לי את המילים, אני אענה לך. מה זה המילים? האבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה כמו אם הוא יכול לעשות משולש עגול. זה לא נכון להגיד שהוא לא יכול לעשות משולש עגול. אין דבר כזה משולש עגול. מה זה משולש עגול? תסביר לי מה זה משולש עגול, אני אחשוב. הוא יכול, לא יכול, אני לא יודע מה. אתה שואל אותי שאלות עם מילים שאין להם שום מובן, אז מה אתה רוצה שאני אענה לך? לא דבר, ברור. אתה שואל אותי שאלה, אני מאמין באלוקים ואני חושב שהוא כל יכול, אוקיי? עכשיו אתה אומר לי, האלוהים שלך שהוא כל יכול, האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? נכון? מהאלוהים שלי הוא כל יכול. אתה בעצם אומר, השאלה אם אלוהים, האם כל יכול יכול לברוא, זאת אומרת, האם ניתן לברוא אבן שהכל יכול לא יכול להרים? מה זה שונה ממשולש עגול? אתה מניח שהוא לא כל יכול, אז לכן לשיטתך אין בעיה במושג הזה של אבן שאלוהים לא יכול להרים. אבל כשאתה שואל אותי, אתה צריך לשאול אותי לשיטתי, לא לשיטתך. לשיטתי הוא כל יכול. ואם הוא כל יכול, אז אין דבר כזה אבן שהכל יכול לא יכול להרים. זה כמו, הוא יכול לעשות פגז שחודר כל קיר וגם קיר שעוצר את כל הפגזים? לא, כי אין דבר כזה. אם יש פגז שחודר כל קיר, אז אין קיר שעוצר את כל הפגזים, נכון? מה נפשך? זה פתאום עם מילה לאלמה, זה בכלל לא שאלה, לא שהתשובה עליה היא כן או לא. אין שאלה, אתה משתמש במילים חסרות תוכן. כן.
אתה לא מניח שהוא כל
לא, זה המשמעות של טיעון לוגי. טיעון לוגי, טיעון לוגי זה להעמיד מסקנה על הנחות, זה מה שנקרא טיעון לוגי. נו, זה אינדוקציה. כן, כן, זה מה שנקרא טיעון לוגי. טיעון לוגי זה לקחת הנחות ולגזור מהן איזושהי מסקנה. כן, אז הריקנות, זה בעצם מה שנקרא ריקנות האנליטי בפילוסופיה. זאת אומרת, החשיבה האנליטית, הלוגית, היא ריקה. היא לא יכולה להוסיף לי, לא יכולה להוסיף לי מידע. כן, זה הבדיחה עם הכדור הפורח. אז הטענה שהוואקום הזה הוא בעצם זה שעומד מאחורי שלוש האופציות שדיברתי עליהן בהתחלה. זאת אומרת, כי בעצם הפלורליסטים, פוסט-מודרניים, ספקנים, לא יודע, תקראו להם, זה הכל אותו דבר. יש מאמרים וספרים מלומדים שמסבירים מה ההבדלים ביניהם, אין שום הבדל. זה אותו דבר בדיוק. וכל הדברים האלה בסופו של דבר יושבים על זה שהלוגיקה היא ריקה. ברגע שהלוגיקה היא ריקה, אז אם אתה מניח הנחות מסוימות, תגזור מסקנה כזאת, הוא מניח הנחה אחרת, תגזור מסקנה אחרת. הנה הנרטיביזם בהתגלמותו. כל אחד והנרטיב שלו. אוקיי? ולמה זה? בגלל שאתה מקבל אך ורק היסק לוגי כמשהו שמחייב אותך. אבל טענה של common sense, של שכל ישר וכו', זה לא, מה? לך יש שכל ישר כזה, אלא הוא, אז יש שכל עקום. אז למה זה מחייב אותי? אז זה ספקולציות, כן? זה בעצם הבסיס לתפיסות של פלורליזם מהותי. כן, אני אדבר עוד על פלורליזם, אבל פלורליזם מהותי הכוונה שדוגל בריבוי אמיתות. לעומת זאת הפונדמנטליזם אומר שנכון שטיעון לוגי מותנה בהנחות שלו, אבל יש לי דרך להגיע לוודאות לגבי ההנחות, למרות שאין לי הוכחה עבורם, והוודאות הזאת אני מגיע אליה באיזשהם אמצעים מיסטיים, טרנסנדנטיים כאלה או אחרים, ממקורות דתיים, לא יודע בדיוק מה, מתקשורים חייזרים, לא יודע איך שתקראו לזה, זה אותו דבר. זה האלטרנטיבה היחידה שיש לך כדי לאמץ, כדי לקבל ודאות לגבי הנחות. והדרך השלישית, מה שנקרא, זה בעצם ההתבגרות הסינתטית, מה שקראתי, שזה לקבל טענות כקבילות למרות שהן לא ודאיות. השכל הישר שלי אומר ככה, אז מבחינתי זה גם טוב. זה לא אומר שמבחינתי זה ודאי, ממש לא, כי אז אני חוזר להיות דוגמטי, כן, פונדמנטליסט. אבל זה לא אומר גם שזה בספק גמור, או שכל אחד יכול להגיד את זה או את היפוכו באותה מידה, כמו שאומר הפלורליסט או הפוסט-מודרני. אז לכן אני יכול להגיד, יש שכל ישר, ומבחינתי זה סביר. טוב, כל זה דיברתי, אז לא. מה? בסדר, זה שתתפרק. זה טיעון פרקטי, לא מעניין אותי. אתה שואל אם זה נכון, לא שואל אם החברה צריכה את זה. אם החברה צריכה את זה, שתסרוג. השאלה אם זה נכון. יש הרבה דברים שהחברה צריכה, אבל מה לעשות, זה לא נכון. עכשיו, בסופו של דבר גם אמרתי שהדרך היחידה לדעתי להצדיק את האמון שלי בהנחות יסוד, למרות שהן לא ודאיות, זאת אומרת, אני צריך להיות ישר ולהבין שזאת לא אמת ודאית, ובהחלט יכול להיות שאני טועה בעניין הזה, ולכן שווה לשמוע אנשים שחולקים עליי, טיעונים, לשקול מחדש, להצליב, וכדומה. זה ההבדל בין הדוגמטיקן לבין הסינתטי. הדרך היחידה בעצם לבסס את האמון שלי בהנחות יסוד, בשכל הישר שלי, זה להניח שיש לנו איזושהי יכולת קוגניטיבית להכיר אמיתות באופן, נקרא לזה לא חושי, הכרה לא חושית. כן? למשל, בפילוסופיה של יום, אז יום מעלה שתי שאלות יסודיות, אוסף של שאלות, אפשר למצות אותן בשתיים. מי אמר לנו שעקרון הסיבתיות נכון? למה לכל דבר יש סיבה? מי אמר? מי אמר שיש בכלל? יחסי סיבה הוא מסובב בין דברים. שאלה אחת, שאלה שנייה זה עקרון האינדוקציה, כן? מי אמר שהאינדוקציה נכונה? אז זה שמשהו קרה עד עכשיו, למה אתה חושב שזה גם ימשיך לקרות הלאה? וכשקאנט ניסח את השאלות של יום, אז בעצם הוא אסף אותן ביחד, והוא הגדיר איזושהי שאלת על שמחביאה מתחתיה את כל ה, את כל ה, השאלות של יום. והוא בעצם אמר, מי אמר לך שמה שלא בטוח נכון? עכשיו, בניסוח שזה לא בדיוק ככה, בניסוח של קאנט זה בעצם עובד, זה בעצם עובד ככה. אולי אני אנסח את זה בצורה קצת יותר מסודרת. תראו, יש, הוא אומר שיש שתי חלוקות, אפשר לחלק את הטענות לאורך שני צירים שונים, אפילו אורתוגונלי, כן, מעונכים. ציר אחד זה הציר שנגיד קרו משפט מסוים או טענה מסוימת, הם יכולים לשאול האם היא אפריוריות או הפוסטריוריות. אפריורית זו קודמת לניסיון, הפוסטריוריות זו דורש ניסיון. איך אני יודע את הטענה הזאת? אני צריך תצפית כדי לדעת אותה? זו טענה שהיא הפוסטריוריות או שהיא טענה אפריורית? אני יכול לדעת את זה גם בלי תצפית, אוקיי? זה, החלוקה הזאת היא חלוקה אפיסטמית. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. זאת אומרת, איך אני מכיר את הטענה הזאת? באמצעות ניסיון או שאני לא צריך ניסיון? זאת חלוקה אחת על הציר האפיסטמי. יש חלוקה על הציר הלוגי. השאלה אם טענה היא מרכיבה או מנתחת, סינתטית או אנליטית, שם בא המונח סינתטית. סינתטית או אנליטית, מה זאת אומרת? נגיד טענה שהכדור הוא עגול. אז זה שהכדור הוא עגול, זה נובע מהגדרת כדור, אני לא צריך לצפות בכדור כדי לראות שהוא עגול. כדור בהגדרתו הוא עגול. נוזבו כרגע את הרוגבי ואת הכדורים הרגילים, אוקיי? אז מבחינתי זה, או כל רווק אינו נשוי, כן? כמו שהוא רווק ולכן ברור שהוא לא נשוי. כי משמעות המונח רווק זה שאין לו בן זוג או בת זוג, אוקיי? אז לכן אני לא צריך תצפית כדי לטעון שמשה הרווק הוא לא נשוי, אין לו אישה. זאת המשמעות של המונח רווק. אז אפשר לראות את ההבחנה הזאת כהבחנה בין משפט מנתח, משפט שצריך לנתח את המושגים שמעורבים בו, תנתחו את המושג כדור. או את המושג רווק, ותגלו את הטענה הזאת. ויש משפט מרכיב, למשל הכדור הזה הוא כבד, אי אפשר מתוך ניתוח של המושג כבד והמושג כדור, לגזור את זה שהכדור הזה הוא כבד. אתה צריך להוסיף, לא תצפית, צריך להוסיף עוד מידע, מעבר למה שתמון בהגדרות של המושגים. לכן זה משפט מרכיב, סינתטי. אפשר לדון על זה, אם זאת הגדרה של המושג טנק, זה תלוי איך אתה מגדיר את המושג טנק. אתה יכול להגדיר גם טנק צעצוע בתור טנק, אז הוא לא כבד. אתה יכול להגדיר כלי מלחמה אחר שלא כבד, שיהיה טנק, בדרך כלל טנק, מגדירים טנקים כדברים כבדים, שיש להם שריון, זה צריך להיות כבד. עניין של הגדרה קצת. אני אומר, אם ההגדרה היא כזאת, אז זה אפריורית. בכל אופן, שתי החלוקות האלה, יש חלוקה אחת על הציר הלוגי למשפטים מרכיבים ומשפטים מנתחים, ויש חלוקה על הציר האפיסטמי למשפטים אפריוריים והפוסטריוריים. כיוון שהחלוקות הם על שני צירים מאונחים, הייתי מצפה לארבע קטגוריות של משפטים. משפטים סינתטיים אפריורי, סינתטיים הפוסטריורי, אנליטיים אפריורי ואנליטיים הפוסטריורי. באופן עקרוני. אבל אם תסתכלו קצת, אז תראו שיש רק שתיים. כל משפט אנליטי הוא אפריורי ולהפך. ולמה? הסבר מאוד פשוט. אם המשפט הוא אנליטי, זה אומר שמספיק לנתח את המושגים שמעורבים בו כדי להגיע לטענה, למשפט, כדי להיווכח במשפט, אז לא צריך תצפית. אתה נתח את המושגים ואתה יודע את הטענה. אוקיי? עכשיו, אם לא צריך תצפית כדי לראות את הטענה הזאת, אז איך אתה יודע את זה בלי תצפית? כנראה שמספיק לנתח את את המושגים שמעורבים בה. במשפט הזה כדי להיווכח שהוא נכון.
זה כל המידע שיש.
כן, בדיוק. אז לכן בעצם האנליטי הוא אפריורי והאפריורי הוא אנליטי. וממילא כמובן גם סינתטי והפוסטריורי. אוקיי, אז לכאורה זה שתי הנחות, זה שתי חלוקות שאחת מהן על הציר הלוגי, השנייה על ציר האפיסטמי, אבל בעצם הן חופפות. כך היה עד קאנט. אבל קאנט הגדיר את שני הצירים האלה כדי לומר, לא, יש קטגוריה שלישית. יש משפטים סינתטיים אפריורי. למרות שהם סינתטיים אפריורי, מה גרם לו להגיע למסקנה הזו? תחשבו למשל על חוקי הטבע. נגיד חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה אומר שכל שתי מסות מושכות זו את זו בכוח שפרופורציוני הפוך לריבוע המרחק. אוקיי? יש כוח משיכה בין כל שתי מסות. אתה יודע, איך אני יודע את זה? הניסיון ראיתי אולי על כמה עצמים שבדקתי. איך אני יודע שזה נכון לכל עצם בעל מסה? איך אני, מה זה קשור לכוכבים? איך אני יודע את זה על כל עצם בעל מסה? אינדוקציה, נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזו תוצאה של התצפית. התצפית נותנת לי מספר מקרים שבהם צפיתי. אבל חוק כללי הוא לעולם לא תוצאה של תצפית בלבד. תצפית היא איזושהי מוטיבציה, היא נותנת לי הכוונה. אבל בסוף בסוף, אחרי התצפית, אני צריך לעשות הכללה. אוקיי? לכן בעצם חוק טבע הוא טענה מצד אחד סינתטית. זאת אומרת, כשאני אומר ששתי מסות מושכות זו את זו, החוק המשיכה הוא לא תוצאה של הגדרת המושג מסה. יכול להיות עולם דמיוני שבו יהיו שתי מסות והם לא ימשכו זו את זו. בעולם שלנו יש חוק גרביטציה. זאת, חוקי הגרביטציה הם לא חוקים בלוגיקה, הם חוקים מדעיים. אוקיי? לכן זה יכול להיות נכון בעולם שלנו, אבל בעולם אחר אולי לא. הם לא הכרחיים לוגית, הם לא יחסים לוגיים. אז הטענות, אז חוקי הטבע הם בעצם מצד אחד טענות סינתטיות, מצד שני הם לא הפוסטריוריות, הם אפריוריות. בגלל שהם לא תוצאה של תצפית. זאת אומרת, לא מספיקה תצפית כדי להגיע לשם. אוקיי? ולכן בעצם כל חוקי, שנייה אחת, כל חוקי הטבע הם למעשה לא נכנסים לאף אחת משתי הקטגוריות שהיו קיימות עד כאן. לא הקטגוריה הסינתטית הפוסטריורית, ולא הקטגוריה האנליטית אפריורית. זה משפטים שמצד אחד אפריוריים, מצד שני הם סינתטיים. או במילים אחרות, זה משפטים שמוסיפים לי מידע, אבל זה לא יוצא מתצפית. אז איך? איך יכול להיות שאני גוזר מסקנה שיש בה יותר מידע מההנחות שמהן יצאתי, כמו הכללה מדעית, וזה לא תוצאה של תצפית? כמו שמרק טוויין אמר, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה קודם. זה שאתה חושב בצורה מסוימת, זה אומר שזה נכון? ככה אתה בנוי, אז מה? כן, הרבה מאוד ערעורים בפילוסופיה של המדע מתבססים על זה. כי חוקי המדע זה איזושהי הכללה שאנחנו עושים, אבל עם כל הכבוד להכללות, הכללות הן תוצר של צורת החשיבה שלנו. התצפית נותנת לי רק את המקרים שאותם ראיתי. כשאני עובר מהמקרים האלה לחוק כללי, אני בעצם עושה פעולה של הכללה. אבל הכללה זה בסך הכל המצאה שלי. אם מישהו אחר בנוי אחרת יעשה הכללה שונה. אפשר לעשות אינסוף הכללות, נכון? זאת בעצם שאלה גדולה בפילוסופיה של המדע, כמו ששאלה בפיסטמולוגיה ושאלה ב... כל השאלות האלה בעצם מתמפות אחת לשנייה. איך יכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד לצבור מידע בלי תצפית? זה בעצם השאלה. איך בכלל אפשרי התהליך המדעי, ההליך המדעי. ההליך המדעי בעצם עוסק בסבירת מידע. אבל התצפית נותנת לך רק עוד ועוד עובדות פרטיות. אבל חוקי הטבע, שזה המידע שצברנו בתהליך המדעי, הם חוקים כלליים, לא על אוסף של תצפיות מסוימות שאותם ראיתי. אז איך אפשר לצבור מידע על העולם שלא באמצעות תצפית? זה במילים אחרות, בעיית הסינתטי הפריורי של קאנט. אבל איך אתה יכול לצפות מראש מה יקרה?
לא, אתה
מחליט על חוקי טבע. להחליט זה יפה. אני יכול גם להחליט שאין חוק גרביטציה, להחליט זה מצוין. יש לי כמה החלטות שהייתי שמח לקבל בעניין.
הוא למשל הוכח שאני
אגיע... לא, אבל זה לא יעזור כלום, זה לא פותר את הבעיה. אני יכול להחליט מה שאני רוצה, אבל שאלה איך אני יודע, לא איך אני מחליט. איך אני יכול לדעת חוק כללי שמכיל מידע גדול רב על העולם בלי תצפית? איך זה יכול להיות? אז באמת יש כאלה שטוענים שחוקי הטבע זה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. באמת, מה שאני יודע על העולם זה רק מה שצפיתי בו. חוקי הטבע זה רק צורות חשיבה שלנו, נוח לנו לארגן את הנתונים בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל זה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. זה לא יכול להיות נכון, יש לי הוכחה מתמטית לזה, זה לא נכון. אבל יש טענה כזאת בפילוסופיה. אבל אף אחד לא מאמין בזה באמת, חוץ מכמה פילוסופים שצריך לכתוב מאמרים. כולם מבינים שזה לא ודאי שחוקי הטבע נכונים, אבל ברור שזה הכי טוב שיש לנו בינתיים, ואנחנו חושבים שזה נכון. יש לנו יסוד סביר להניח שזה נכון.
זה
כן,
עובד.
כן, זה גם עובד, חוץ מזה. זה גם נכון וגם עובד, זה מדהים. בדרך כלל מה שנכון לא עובד. אז זה גיליתי בשנה ד' בהנדסה. הלכתי לתדירן לעבוד על הלוי, זיכרונו לברכה. לעשות איזה פילטר משהו, אני לא יודע בדיוק מה. תכסנתי שם פולינומים אורתוגונליים, הכל היה לגמרי נכון, ולשמחתי ביטלו את הפרויקט הזה באמצע, כי אחרת אין סיכוי שזה היה עובד. את הסיכוי שמשהו עובד הוא אחד חלקי כמות המתמטיקה שיש בתוכו. זה הכלל ההנדסי הידוע. טוב, בכל אופן, אז העיקרון אומר שאם אני רוצה להסביר איך אני יכול לצבור מידע בלי תצפית, איך יכול להיות, אז יש כל מיני הצעות. קאנט עצמו הציע הצעה, אני חוסך לכם את כל ההצעות הלא נכונות. לדעתי, ההצעה היחידה האפשרית באמת, לדעתי, בעניין הזה, זה שיש לנו איזשהו כושר אינטלקטואלי, קראתי לו אינטואיציה, כושר אינטלקטואלי שמאפשר לנו לזהות אמיתות כלליות באופן ישיר. אני רואה אוסף של עובדות שבהן צפיתי, מתוך זה אני מבין שהחוק הכללי ששולט על זה, זה חוק הגרביטציה. ומה זה נקרא? אני מבין. להגיד אני מבין, פירושו אפשר היה להגיד, אני עושה איזושהי הכללה, כי ככה הראש שלי בנוי. אבל זה לא, כי אז אנחנו נשארים באותה בעיה, איך אתה יודע שזה נכון. לא, אני טוען שאני רואה את חוק הגרביטציה, לא בעיניים. אני רואה את זה, מה שהרמב"ם קורא בתחילת מורה נבוכים, בעיני השכל. יש לשכל איזושהי יכולת להתבונן, לא רק לחשוב, ולנתח נתונים שההכרה מביאה אליו. אלא יש לשכל אגף או חלק שהוא חלק מכיר. זאת אומרת, הוא יכול לעסוק בהכרה של העולם, באמצעות עיני השכל, אוקיי? ולכן מה שאנחנו קוראים אינטואיציה בדרך כלל, מה שאנשים בדרך כלל חושבים שזה תוצר של לימוד מהניסיון, אני לא מסכים. זאת אומרת, אינטואיציה זה כושר קוגניטיבי. הוא תנאי ללימוד מהניסיון. זאת אומרת, אם לא היה לנו את הכושר הזה, לא יכולנו גם ללמוד מהניסיון, כי כל אוסף של עובדות אפשר להכליל באינסוף צורות. והכושר שקוראים לו אינטואיציה מכוון אותנו להכללה הנכונה. מתוך ההכללות האפשריות, אוקיי? ולכן אתה לא יכול להגיד שהאינטואיציה היא תוצאה של הכללות. זה לא יכול להיות, נכון. האינטואיציה זה איזשהו כושר שאיתו אנחנו נולדים, קצת מי שמכיר קצת יש ויכוח בעולם הבלשנות. כן, עד חומסקי כולם חשבו שהאדם נולד טבולה רסה. אתה נולד ריק ואתה לומד שפה, לומד זה, מדבר על הכושר הלשוני. וחומסקי טען שאי אפשר להסביר את הכושר הלשוני בצורה כזאת, חייב להיות שיש משהו מובנה בתוך האדם, זה היכולת לדבר, כושר לשוני. זה לא משהו לרכש, זה משהו מולד. אחרי שהדבר הזה נמצא בתוכי, אני יכול ללמוד שפה כזאת, שפה אחרת, דקדוק כזה, דקדוק אחר. אבל אם לא היה לי את הכושר היסודי הזה, לא יכולתי ללמוד. כן, תחשבו, הבאתי פעם לעניין הזה דוגמה אחרת, דוגמה של ויטגנשטיין. הוא מדבר על, בטיעון שלו על עקיבה אחרי כללים, following a rule. אז הוא אומר, תחשבו למשל שאתם נשאלים ב... פסיכומטרי את השאלה הבאה. כן, אומרים לכם אומרים לכם סדרת מספרים. מה המספר הבא? 19, למה 19? אוקיי, תשע אתה אומר, אוקיי, יש עוד הצעות?
כן,
11, למה 11?
ראשונים וזוגים.
נכון. ראשונים, מי שאומר ראשונים, לא נכון, אלא גם נכון. אפשר לשים פה 11, כי ההנחה היא שזה הראשונים. אפשר לשים פה 9, כי זה האי-זוגים, נכון? אפשר גם לשים פה 19 או מינוס פאי אם רוצים. אפשר לשים מה שרוצים. למה? לא, זה יהיה טור. זה יהיה טור, אין שום בעיה, אני מארגן לך טור כרצונך. זאת אומרת, אני יכול להגדיר לך... בסדר? Fn זה הסדרה, אוקיי? A פלוס Bn פלוס Cn בריבוע פלוס Dn בשלישית. יש לי ארבעה מקדמים. A, B, C ו-D, אוקיי? עכשיו אני רוצה שב-n שווה 1 זה ייתן לי את 3, ב-n שווה 2 זה ייתן לי את 5, ב-n שווה 3 זה ייתן לי את 7, ב-n שווה 4 זה ייתן לי את מינוס פאי. בסדר? תציבו את זה, 4 משוואות עם 4 נעלמים, תמצאו את A, B, C ו-D. יש לכם את הטור, אין שום בעיה. אוקיי? לכן, כשהולכים לפסיכומטרי למשל ושואלים אתכם שאלה כזאת ומישהו עונה מינוס 19, הוא לא יתקבל. למה הוא לא יתקבל? כי הוא טיפש? לא, כי הוא חושב אחרת מאיתנו. זה הכל. ובצדק הוא לא מתקבל. מי שחושב אחרת מאיתנו לא יצליח ללמוד פה. איך אתה צריך ללמד אותו? כל מה שתלמד אותו יפרש אחרת ממה שאתה מתכוון, אז הוא לא יצליח ללמוד. את המבחן הפסיכומטרי בודק קונפורמיות. זאת אומרת, הוא בודק מי חושב כמו שכולם חושבים. מי שחושב כמו שכולם חושבים, יתקבל. זה ה... לא יודע בינוניים, יכולים להיות גאונים, אבל הם חושבים כמו שכולם חושבים. זה לא קשור לכישרון. זה קשור לשאלה אם אתה חושב כמו כולם או חושב אחרת. אתה יכול להיות גאון קונפורמי, ואתה יכול להיות אידיוט קונפורמי, אתה יכול להיות גאון לא קונפורמי, ואתה יכול להיות אידיוט לא קונפורמי. זה לא קשור דווקא לגאונות ואי גאונות, אבל המבחן לא בודק גאונות, הוא בודק קונפורמיות. אולי גם יכולת בתוך העולם הקונפורמי, יכול להיות, אם נהיה מפרגנים קצת. אז פה, מה זה בעצם אומר? ויטגנשטיין בעצם טוען, נגיד שאני רוצה ללמד מישהו מתמטיקה, אוקיי? אז אני מלמד אותו לספור, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 30, 99, 100, 1,000, 10,000 וכן הלאה, מגיעים ל-100,000. אוקיי, אני כבר כולי מיוזל, לימדתי אותו לספור עד 100,000. מכאן בעלה, תמשיך כרגיל, וכו'. אוקיי? טוב, בשבוע הבא מבחן, תספור מ-99,990, 20 מספרים קדימה. טוב, אז הוא סופר כמו שהוא למד, 99,991, 92, 93, 100,000, ואז מינוס פאי, אי ואי, אוקיי? כל נוסחת אוילר הוא כותב לנו שם. זאת אומרת, מה, אתה תופס את צערות, מורט את צערותיך, אתה אומר, עד 100,000 הלכתי איתך, אני כבר מזיע, וזה לא עזר. אבל זה לא עזר פשוט בגלל שהראש שלו בנוי אחרת משלך, לא כי הוא טועה או כי הוא טיפש. הוא פשוט עושה הכללות אחרת משלך, זה הכל. הראש שלו עושה את ההכללות בצורה שונה מההכללות שאתה עושה. ולכן בעצם אין שום דרך ללמד אותו. אתה לא יכול ללמד אותו, כי תמיד כשאנחנו מלמדים, אנחנו תמיד מלמדים bottom up, אף פעם לא top down. אנחנו תמיד מלמדים מדוגמאות אל העיקרון הכללי. עכשיו, ברגע שאתה עומד 100 דוגמאות לעיקרון הכללי, אתה בעצם מניח שהוא כבר יעשה, התלמיד יעשה הכללה. אבל אם הוא עושה הכללות אחרת ממך, אז לא יעזור לך כלום, הוא לא יכול ללמוד אצלך. לכן בפסיכומטרי ינפו אותו.
מתמטית.
אתה יכול להניח מה שאתה רוצה, אבל זה לא מתמטי, זה הנחה.
כן, אבל...
אתה חושב שזה יותר פשוט, אתר של אוקם. מי אמר שזה יותר פשוט? אפשר להתווכח. בתיאור שלך יכול להיות שזה יותר פשוט. אני יכול לפרוס את מרחב הפונקציות האלה היא בסיס של סינוסים ולא בסיס של פולינומים, ואז אני יכול לייצר לך קריטריונים אחרים לפשטות. אוקיי? טוב, בכל אופן, אז הנקודה היא ש... הנקודה היא שבשביל לאמץ פיסת עולם שבה יש אמיתות, זה הנקודה החשובה בעצם, אני מסכם את כל מה שעשינו עד עכשיו. בשביל להגיע לתפיסת עולם שבה יש אמיתות, חייבים להניח ברקע איזשהו סוג של כושר, איזשהו סוג של כושר אינטלקטואלי או כושר קוגניטיבי, שאני קורא לו אינטואיציה, או במילה נרדפת אמונה. אמונה זה לאו דווקא באלוקים. אמונה, הכוונה, איזושהי יכולת להבין שמשהו הוא נכון, לא כי יש לי הוכחה עבורו, לא כי ראיתי אותו, אלא אני מבין שזה מה שנכון, מה שקוראים לפעמים שכל ישר. נכון? נכון? אמונה או אינטואיציה הם לא כלים ודאיים, חד משמעית, אמרתי. התבגרות סינתטית זה התבגרות שמוכנה לקבל טענות לא ודאיות, אבל לא כל דבר שהוא לא ודאי הוא מסופק. דבר לא ודאי, פירושו דבר, אני חושב שזה נכון, אבל בסדר, יש הערת הזרה על יד זה, כדאי לבדוק. בסדר?
יכול לבוא למישהו בטענות על זה שהוא לא
מאמין
שזה נכון?
למה לא? אם השכל הישר אומר ככה, אז למה לא? באופן עקרוני.
אני אומר לו, זה נכון, והוא אומר לי, זה לא, כאילו, אין...
אם הוא לא מסכים איתך, אין בעיה, אבל אם הוא אומר, כן, זה מאוד סביר, רק בעיניי דברים סבירים הם לא קבילים. אז אם הוא לא מסכים, בסדר, ברור שהוא לא מסכים, זה מה לעשות. גם על זה אגב, זה גם מחלוקת פילוסופית, כן? אדם פוסט מודרני, אני אגיד, אוקיי, שכל ישר הוא גם הזיה. זאת אומרת, אני לא מקבל דבר של שכל ישר, רק דבר מוחלט. אם המחלוקת היא אמיתית, אי אפשר להאשים אף אחד. זאת אומרת, אם זו תוצאה של יצרים, תוצאה של דברים אחרים, אז אתה יכול להתחיל להאשים. אבל אם זו תפיסה אחרת, תפיסה אחרת, מה לעשות? אז זה בעצם מה שעומד פה ברקע העניין, מה שקראתי קודם, האינטואיציה, האמונה, השכל ישר, מה שלא יהיה, כשהבסיס של הדבר הזה, זה איזשהו סוג של שילוב של חשיבה עם הכרה. מה שבעצם מוביל לבעיית הסינתטי הפריורי של קאנט, זאת הבחנה חדה מדי בין חשיבה לבין הכרה. הציר האפיסטמי עוסק בהכרה, הציר הלוגי עוסק בחשיבה. והטענה שהצירים האלה מאונחים, בעצם אומרת שאין שום היטל של אחד על השני, זה שתי פעולות שלא קשורות אחת לשנייה. אבל לא, יש כושר מסוים, כושר אנושי מסוים, שמשלב חשיבה עם הכרה. חשיבה מכירה. בסדר? יש לי, השכל שלי מתבונן בעולם, מתבונן במרכאות, אבל הוא מתבונן, הוא לא רק חושב על נתונים שהוא קיבל, הוא מגיע למסקנה שחוק הגרביטציה הוא נכון. זה איזושהי הכללה. ההכללה הזאת זה לא אקט מחשבתי בעיניי, זה אקט הכרתי. אני מכיר שחוק הגרביטציה הוא החוק הנכון. לא שיש לי נתונים שצברתי באמצעות תצפית, ואז אני עושה הכללה שהיא אקט חשיבתי. כך בדרך כלל רגילים מתייחס לזה. וזה לא נכון. אם זה היה ככה, זה לא יכול לעבוד. יש, גם באקט של ההכללה, יש משהו שהוא לא רק חשיבה, לא רק נמצא בפנים, אלא איזשהו סוג של אינטראקציה של הראש שלנו עם העולם. איזושהי הכרה שזאת ההכללה הנכונה כנראה. לא ודאות, כמובן, אף פעם אין ודאות, אבל... עקרון הסיבתיות, למשל, הוא תוצר של התבוננות כזאת, בדיוק. כי זה מה שיום שאל, איך אפשר לדעת על עקרון הסיבתיות, איך אפשר לדעת על יחס סיבתי בכלל, זה לא יוצא מתצפית. אבל מצד שני, כל בן אדם נורמלי מאמין שזה נכון. שדברים יש סיבות, ואירוע A הוא סיבתו של אירוע B. מאיפה אתה יודע את זה? כי אני מתבונן בעולם, ואני מבין שיש פה יחסים סיבתיים. אני פשוט מבין. זה לא, אז הרבה שאומרים, לא, זה רק צורת חשיבה שלך. אתה רגיל לחשוב במונחים סיבתיים, כי כך אתה בנוי. אבל זה לא באמת טענה על העולם. ומי שחושב שזו טענה על העולם, צריך להבין שלא מדובר פה בתוצר של חשיבה בלבד. אם זה התוצר של חשיבה, אין שום הצדקה להשליך אותו על העולם. זה שאני חושב כך, העולם לא חייב לי כלום. אוקיי? אלא מה, אני טוען שאני רואה שכך באמת העולם עצמו מתנהל. אז זה יכול להיות הכרתית, לא רק חשיבתית. נכון? בדיוק. זה רמב"ם קורא לזה בתחילת מורה נבוכים, עיני השכל. מה זה אומר עיני השכל? שימו לב, עיניים זה שייך לאפיסטמולוגיה, להכרה. שכל שייך לחשיבה, ללוגיקה. מה זה עיני השכל? זה ערבוב קטגוריות. השכל עוסק בחשיבה, למה צריך עיניים? צריך עיניים כדי לראות, כדי להכיר. זאת אומרת שיש משהו בשכל שעוסק בהכרה, ולא רק בחשיבה. יש פילוסופים אחרים שאמרו דברים דומים. כן, הוסרל דיבר על ראייה אידיטית. כן? ראייה אידיטית. התבוננות באידאות. כן. מה זה התבוננות באידאות? אידאות לכאורה הן תוצרים של חשיבה. מה זה התבוננות באידאות? אז אומרים, אולי מושג מושאל. לא, זה לא מושג מושאל. זאת התבוננות. זאת הכרה. עשה הפלטונית, נגיד, האידאות נמצאות באיזשהו מקום, ואני מתבונן בהן. אז מה שנראה כמו חשיבה הוא בעצם אקט שיש בו מימדים הכרתיים. היגיון שימי של הנזיר, גם אותו דבר. שימי זה שמיעה, זה אפיסטמולוגיה, זה הכרה. והיגיון זה חשיבה. אז היגיון שימי זה כמו עיני השכל. כן? זה החיבור של מושג הכרתי, אפיסטמי, עם מושג חשיבתי. עיני השכל או היגיון שימי זה אותו סוג של חיבור, אוקיי? כל אלה נדמה לי מכוונים כלפי הקטגוריה הזאת שדיברתי כאן, אני אביא לכם רק המחשה של העניין כדי שלחדד יותר את הנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד חשובה. תחשבו על זה שאני יושב על איזה בעיה מתמטית קשה, משוואה דיפרנציאלית כלשהי, לא יודע מה, אני יושב עליה חודשים, מנסה לפתור פה, שם, בסוף הגעתי למסקנה, E בחזקת סינוס 3X, זה הפתרון. אני שמח וטוב לב אחרי חודשים של עבודה, מגיע אליי חבר טוב שלי, מסתכל פה, אומר, מה אתה עושה? אומר, תראה, משוואה דיפרנציאלית הרסה אותי לגמרי, אני כבר לא נושם כבר לא יודע כמה זמן. ומה, מה הבעיה? זה E בחזקת סינוס 3X, מיד הנירון, הוא אומר לי. אני מאלם, כאילו, מה, איך ידעת? הייתה לי תחושה כזאת, הרגשתי שזה הפתרון הנכון, אוקיי? עכשיו צריך להבין שכשאני אומר הרגשתי בהקשר הזה, זה לא כמו הרגשתי אהבה או הרגשתי פחד. כי אהבה ופחד זה לא טענות על העולם. זה מצב נפשי שלי, אני מרגיש כך, מרגיש כך, זו תוצאה של איך שאני בנוי. אם אתה מרגיש פחד ואני לא מרגיש פחד, אין לנו ויכוח. אנחנו פשוט בנויים אחרת. אתה בנוי שאתה מרגיש ואני בנוי שאני לא מרגיש. אוקיי? אבל אם הוא מרגיש שהפתרון הוא E בחזקת סינוס 3X, ומישהו אחר מרגיש שהפתרון הוא 8, אז זה לא עניין של מצב נפשי אחר, מישהו מהם צודק ומישהו אחר טועה, או לפחות לכל היותר אחד מהם צודק, הפתרון הוא יחיד. אז יש, לא יכול להיות ששניהם צודקים, אוקיי? אז כשאתה אומר אני מרגיש, אתה משתמש בביטוי בעייתי, לא מדויק. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? לפי הפוסט מודרנה יכול להיות המון דברים, כי זה עולם ריק. נכון, הוא מתכוון לומר, אני מבין באופן ישיר, בלי החישוב שעליו עבדת כבר חודשים, אני רואה באופן ישיר שזה הפתרון. אבל התוצר של מה שאני אומר לך, הוא טענה על העולם. אפשר לבדוק, זה נכון או לא נכון, תציב במשוואה ותראה, או זה פותר אותה, או זה לא פותר אותה. זה לא כמו אני אוהב את פלוני, את זה אי אפשר לבדוק, זה לא טענה על העולם, טענה עליי. אני מרגיש אהבה לפלוני, אוקיי? מישהו לא מרגיש אהבה לפלוני, אין לנו ויכוח. אתה בנוי כאן, אני בנוי אחרת. האם מישהו מרגיש שהפתרון הוא בחזקת סינוס 4x, אז יש לנו ויכוח. צריך להציב במשוואה ולראות מי צודק ומי טועה. אז השימוש במושג מרגיש מאוד מבלבל בהקשר הזה. והסיבה לזה שמשתמשים במושג מרגיש, זה בגלל שעשיתי את זה בלי הצדקה לוגית או מתמטית רגורוזית. כן? אני ישר אומר לך מה התשובה, בלי לעשות את החישוב המסודר ולהגיע אליה. מי שגאון לפעמים מצליח לעשות את זה גם בלי כל החישובים. אני צריך להיות גאון גם בשביל לעשות את החישובים, לא משנה, אבל סוג מסוים של גאונות זה שיש לך אינטואיציה מאוד חזקה, שהיא רואה ישר את התשובה הנכונה, היא לא צריכה לעשות את החישובים. אני אעשה את החישובים, אני אגיע אולי גם לתשובה הזאת אחרי חצי שנה עם הרבה דם יזע ודמעות. אז לכן לשני הדברים, גם לרגש, במובן האמוציונלי, וגם לאינטואיציה, הרבה פעמים אנשים מתייחסים לזה במונחים של אני מרגיש שכך וכך. כי בשני המקרים מדובר במשהו שאין לי בשבילו הצדקה לוגית. אין לי, אני לא יכול לעלות טיעון גורוזי שתומך בו. לא משנה.
אני יודע, זה מיזיון אישי.
אוקיי.
זאת השקעה וכולי.
אוקיי.
שבאתי תשובה, אנשים חישבו את זה והגיעו.
בסדר גמור.
עניין של ניסיון.
נכון. אבל הניסיון הזה הוא לא תוצאה סובייקטיבית. הניסיון הזה מניב משהו שהוא נכון.
נכון, אז איך זה קרה?
אז בסדר, זה בדיוק הנקודה. אתה לא יודע לעשות את החישוב, אבל התוצר הוא טענה על העולם. התוצר הוא לא טענה עליך. אני לא יודע להסביר למה אני אוהב את פלוני. אבל התוצר הוא לא טענה על העולם, אין לי מה להסביר, אני פשוט ככה בנוי, מה יש להסביר? מישהו אחר, בנוי אחרת, לא יאהב אותו. לכן המרגיש מהסוג האמוציונלי, זה לא טענות על העולם, אלא זה פשוט דיווח על מצב נפשי. אני מרגיש כך, מרגיש אחרת. אבל יש סוג אחר של מרגיש, אני אומר, אני מרגיש, אבל בעצם אני אומר פה טענה על העולם. אפשר לבדוק אותה, וזה נכון או לא נכון, מישהו אחר אומר אחרת, אז הוא טועה, יש לנו ויכוח. אז שימוש במונח אני מרגיש, בהקשר הזה, הוא שימוש מבלבל. הייתי מעדיף על פניו, לא אני מרגיש, אלא אני חושב, או יש לי אינטואיציה שכך וכך. משתמשים באני מרגיש, כי בשני המקרים אין לי הצדקה לוגית. לכן משתמשים באני מרגיש, במיוחד אם אתה פלורליסט, ואתה חושב שהצדקה לוגית בין כל כך לא נותנת שום, זאת אומרת, הצדקה לוגית לא נותנת כלום, כי ההנחות טעונות הצדקה, אז אתה בעצם אומר, אוקיי, אז יש לי אינטואיציה ואני מרגיש במובן האמוציונלי, זה אותו דבר. אני לא יודע להגיד על כולם, אני רק יכול להגיד שרובם בלבלים את המוח, אבל לא יודע אם כולם. יכול להיות שיש כאלה שלא. יגיד? נראה, יכול לבוא מישהו ולהגיד שהאינטואיציה שלו, שהטלפון הזה הוא כדורגל. אוקיי. זה שמישהו שולף את המילה, יש לי אינטואיציה שכך וכך, זה לא מילת קסם. אפילו לי עצמי, אם יש לי אינטואיציה, אני בודק את עצמי עוד פעם, כדי לראות שאני עצמי לפחות רואה בזה משהו משכנע מספיק. וגם אחרי שראיתי זה משהו משכנע מספיק ולא סתם הטעיה, אני עדיין, יש לי הערת הזרה על יד זה, בכל שיש לי אינטואיציה, אבל טעיתי. אני לא טוען שאינטואיציה היא מכשיר להגיע לוודאות. אני טוען להפך, למרות שהיא לא מביאה אותי לוודאות, עדיין זה קביל. אני לא זורק את זה כי זה לא ודאי. זה הנקודה. אין לנו מכשיר יותר טוב מזה, מה לעשות? זה מה יש. בקיצור, מה שאני בעצם טוען, זה שכאשר אנחנו רוצים לבדוק מה אמיתי ומה לא אמיתי, אני מגיע לשאלת האמת, אנחנו רוצים לבדוק אם משהו אמיתי או לא אמיתי, אז ברור שאני צריך לבדוק אותו מול המציאות. אם אני אומר, יש בחדר הזה 20 כיסאות. להגיד שהטענה הזאת היא טענה אמיתית, איך אני מוודא אם היא אמיתית או לא, אני פשוט סופר. נכון? אני צריך להשוות את הטענה למצב העניינים בעולם שאותו היא מתארת. ולראות אם יש הלימה אז זו טענה אמיתית, אם אין אלימה, אז זו טענה שקרית, אוקיי? זאת אומרת, אמת היא תוצר של השוואה, השוואה למצב העניינים, טענה, אגב, אין דבר כזה מצב בעולם שהוא אמיתי, המצב בעולם הוא המצב בעולם, אמיתי או לא אמיתי, זה מתייחס לטענות, טענות יכולות להיות אמיתיות או לא אמיתיות, מתי הן אמיתיות? כשמתארות משהו אמיתי בעולם, משהו שקיים בעולם, אז הטענה היא אמיתית, להגיד שמשהו אמיתי זה תמיד אמירה על טענה, לא אמירה על עובדה. העובדה היא עובדה, היא לא עובדה אמיתית. אין עובדה לא אמיתית. עובדה לא אמיתית היא לא עובדה. הטענה העובדתית הזאת יכולה להיות אמיתית, טענה עובדתית אחרת יכולה להיות לא אמיתית. כן, אמת או שקר זה תכונה של טענות, לא של עובדות. אז לכן, כשאנחנו מדברים על אמת, אנחנו צריכים להבין שאמת לא מתמצא רק בנביאה לוגית של המסקנה מתוך הנחות, כמו שהרבה פעמים אנשים חושבים, או אמת אמת כעקביות, קוראים לזה פילוסופים. כן, אני יכול לבדוק אם משהו אומר זה אמיתי, אם זה עקבי, אם ההנחות שלו, אם ההנחות שלי, או לא משנה מה. אבל זה בעצם להעמיד את מושג האמת על מושג העקביות, עקביות הלוגית. אבל לא, אני טוען שמושג האמת הוא תוצאה של התאמה למצב העניינים בעולם. טענה היא אמיתית, היא מתאימה למצב שאותו היא מתארת. וזה לא קשור לשאלה של נביאה לוגית או אי נביאה לוגית. נביאה לוגית עוסקת בתקפות, לא באמיתיות. תקפות ובטלות זה תכונה של טיעונים. אמת ושקר זה תכונה של טענות. טענה, כשאני בודק אם אמיתית או שקרית, אני צריך לבדוק אותה מול העולם. טיעון, כדי לבדוק האם הוא תקף או בטל, אני צריך לבדוק את המבנה שלו ולראות האם המסקנה שלו נובעת מההנחות. לא צריך להסתכל על העולם בשום צורה. יכול להיות טיעון תקף, דיברתי על זה, אני חושב. יכול להיות טיעון תקף שכל ההנחות שמרכיבות אותו הן שקריות. לכל הצפרדעים יש כנפיים, השולחן הזה הוא צפרדע, לכן השולחן הזה יש כנפיים. זה טיעון תקף. שתי הנחות שקריות וגם מסקנה שקרית. יש אי תלות גמורה בין תקפות ובתלות של טיעונים לבין אמת ושקר של טענות. התלות היחידה שיש ביניהם זה שאם טיעון הוא תקף, אז לא יכול להיות שההנחות שלו אמיתיות והמסקנה שקרית. זה הקשר היחידי שיש בין שאלת התקפות של הטיעון לבין שאלת האמת והשקר של הטענות. אוקיי? Okay? כשאנחנו מדברים על אמת, אנחנו לא מדברים על עקביות, ולא מדברים על תקפות, אנחנו מדברים על אמיתיות. לכן, אתה אומר לי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אני ישר קופץ כן למסקנות שלהם נגיע עוד בהמשך. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה אתה אומר לי? כל אחד עקבי עם הנחותיו. תודה רבה. כל אחד עקבי עם הנחותיו, זאת אמירה טריוויאלית. זה לא מה שכתוב שם. מה שכתוב שם זה שיש אמת אצל כל אחד. אני אסייג את זה בהמשך. אז צריך להבין איך זה יכול להיות. הדבר והיפוכו שניהם אמיתיים. מושג האמת הוא לא מושג של עקביות. מושג האמת הוא מושג מוחלט. נכון, תנאי הכרחי אבל לא מספיק. דבר שלא עקבי הוא בטח לא אמיתי.
מניחים שהעולם הוא...
המוחלט אצל ריבונו של עולם.
אה?
יש מחלוקת. המוחלט אצל ריבונו של עולם, אבל
אצלו אצל בשר הזה. לא, אבל אני אומר, האמת באופן עקרוני זה מושג מוחלט. כשאני אומר שבשני הצדדים יש אמת, בשני הצדדים יש אמת מוחלטת. זאת הטענה שלי. לא, מוחלטת. כן, שני הצדדים יש אמת מוחלטת. וזה לא סותר את עקרונות הלוגיקה. נדבר, אני עוד אסביר את זה יותר. אבל מושג אמת הוא מושג מוחלט. זה בדיוק הנקודה. אני רוצה להימנע מכל הבריחות שבדרך כלל מלוות את הדיונים האלה, כמו כל אחד עקבי עם הנחותיו שלו. וזה בדיוק לברוח לנרטיביות, מודרניות ה... המקובלת. לא, אני מדבר בתוך עולם מוניסטי, עולם שבו יש אמת אחת, מוחלטת, ובתוך זה אני צריך להבין מה זה אלו ואלו דבר אלוהים חיים, ואיך מתייחסים למחלוקות, וזה הנושא שלנו, מחלוקת ואמת. אוקיי? אז לכן כשאני מדבר על אמת, אני לא מדבר על אמת כעקביות, אני מדבר על אמת כהתאמה. זה דבר אחד. דבר שני, כשאני מדבר על פלורליזם, את ריבוי של אמיתות, אז כמובן, אפשר לדבר על זה במובן התיאורי. יש בעולם הרבה עמדות, קבוצות שונות או אנשים שונים, מחזיקים בעמדות שונות. זאת עובדה שאי אפשר להתווכח עליה, כן? ברור שהיא נכונה. על העובדה הזאת אין ריבוי אמיתות. העובדה הזאת בטוח נכונה. בטוח, כמעט בטוח, אוקיי? אבל זה לא פלורליזם מהותי, זה פלורליזם תיאורי. אני מתאר שבעולם יש הרבה עמדות. פלורליזם מהותי זה טענה שלא מדברת על קבוצות שונות, אלא היא אומרת כל הקבוצות צודקות ביחד, או כולם לא צודקות, או אין דבר כזה צודק, אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות. פלורליזם מהותי פירושו שיש באמת הרבה אמיתות, לא שיש הרבה קבוצות שחושבות דברים שונים. כשאני אומר שיש הרבה קבוצות שחושבות דברים שונים, אני יכול להיות מוניסט גמור במובן המהותי. ובמובן המהותי אני יכול להאמין שיש רק אמת אחת. נכון, יש הרבה קבוצות שונות שחושבות אחרת והן טועות. אז מה? אז להגיד שיש הרבה קבוצות שחושבות דברים שונים, זה פלורליזם תיאורי. פלורליזם מהותי פירושו שיש ריבוי אמיתות. שיש כמה אמיתות שכולן אמת, כן, שכולן נכונות. זה הפלורליזם המהותי, אז לכן אני לא מדבר על פלורליזם כעובדה, או פלורליזם חברתי, אני מדבר על פלורליזם פילוסופי, מהותי, אוקיי? אוקיי, אז זה רק ההקדמה הראשונית למושגי האמת, ועכשיו פתחתי קצת את שאלת הפלורליזם. כי בעצם מה שאני רוצה לגעת בהמשך זה לדבר על הנושא הזה של איך מתייחסים לעמדות שונות. בהלכה, אבל לא רק בהלכה, אלא בכלל. יש מחלוקת. בהכרח אחד צודק ואחרים טועים, אולי לא. כמובן, זה שהעובדה שיש דעות שונות, אמרתי, זה עובדה, תיאור נכון. על זה אין לי מה להגיד שום דבר. אבל השאלה מה עושים עם הדבר הזה. כן? איך להבין את אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכן הלאה. אז לכן המסגרת המושגית הזאת היא פותחת פתח להתחיל לדון בשאלה של המחלוקת. ולכן הנושא של הסדרה הזאת זה מחלוקת ואמת. מצד אחד אני מגדיר את מושג האמת כמשהו מוחלט, ולא כעקביות בלבד, אוקיי? מצד שני אני צריך לראות מה זה אומר על מחלוקות. לכאורה מה שהדבר הזה אומר, זה שבמחלוקות יכולות להיות מחלוקות, כי פלורליזם עובדתי הוא עובדה. יש אנשים עם דעות שונות, או קבוצות עם דעות שונות. אבל זה אומר שאחד מהם צודק ואחרים טועים. יש רק אמת אחת.
אם אני מאמין שעוגת קצפת היא גם, אני יודע מה, אני מתוקה והיא גם גורמת לנזק בריאותי, אז זה עדיין אמת.
ברור.
זה אומר,
אתה אומר
שזה...
אבל זה לא סותר,
ברור. שאני אומר שזה נזק בריאותי.
נכון, והשלישי אומר שהסטנדר הזה עשוי מעץ, אז מה זה קשור? לא הבנתי, נכון? גם זה... ברור ששניהם צודקים, אבל בואו... הם שניהם צודקים, אבל אין סתירה בין שני הדברים שלהם, אז מה אכפת לי אם שניהם צודקים? גם הסטנדר הזה עשוי מעץ, אז מה? אתה מדבר על עמדות סותרות, ואתה אומר ששניהם צודקים, אז אתה צריך להבין, מה, האם זה יכול להיות? כן, בעמדות סותרות, אז לכאורה, אם אתה מוניסט, אם אתה חושב שאמת זה דבר מוחלט, זה לא עניין של עקביות, אז ברגע שיש מחלוקת, עובדנית יש מחלוקת. אבל מצד שני, די ברור שאחד צודק ואחרים טועים. אז על זה אנחנו נראה שאולי גם זה לא לגמרי מדויק. אז אם מישהו יגיד שזה לא טעים, אז פה אחד צודק והשני טועה. אם מישהו אחד אומר שזה טעים והשני אומר שזה לא בריא, אוקיי, אז מה? והשלישי אומר שזה צבע חום.
טעים, לא טעים,
זה סטטיקה
שתי עמדות שלא סופות.
למה? לא, אז אתה לא טוען טענה שזה טעים, אתה אומר לי זה טעים. אז חזרנו לעניין הסובייקטיבי, זה ברור, אין מחלוקת פה. טוב. כן, זה כמו, יש ספר מאוד נחמד של, קוראים את סי.אס. לואיס, מנרניה, הספר ילדים הזה. אז הוא, יש לו ספרי פילוסופיה, הוא אולי הפילוסוף הכי בהיר שאני מכיר, באמת, אדם מבריק. היה נוצרי מאמין כזה, יש לו ספרים שמגינים על אמונה נוצרית ועל פילוסופיה שמרנית, לא בכדי הוצאת שלם אוהבים אותו. ובין היתר, יש לו שם, יש לו ספרון שנקרא ביטול האדם. הספרון הזה מתחיל עם איזה תיאור של קולריג', איזה משורר, הייתי נדמה לי, של שני אנשים שעומדים מול מפל ומחליפים דעות, האם הדבר הזה הוא נשגב או לא נשגב או משהו כזה, והתחושה, הוא מביא איזה שני ספרי לימוד לספרות של בתי הספר, והוא פשוט יורד עליהם. לכן הוא לא אומר את השמות שלהם, כדי לא לפגוע בהם, אבל הוא אומר שראיתי את הספרים האלה ובגלל זה החלטתי לכתוב את הספרון. אומרים שבעצם בספרי הלימוד האלה כתוב שהוויכוח בין שני האנשים שעמדו מול המפל, אחד אמר זה נשגב, והשני אמר לא, זה בנאלי, זה לא... אין בכלל ויכוח, כי כל אחד רק מתאר את החוויות או את התחושות שקיימות בתוכו. אני חש תחושות סגב והוא לא חש אותן, אוקיי. אבל סי.אס. לואיס אומר שזו טעות גדולה. ברור שכשמישהו אומר שהמפל הזה הוא נשגב, הוא לא רק מתכוון להעביר לך תחושות שמתעוררות אצלו. הוא מתכוון להגיד משהו על המפל. המפל הזה זה משהו ש... מצדיק התעוררות של תחושות שגב. ומי שלא מתעוררות אותו תחושות השגב, משהו אצלו דפוק. זה הטענה. זה ככה, זה ברור שזה ככה. אחרת לא, לא היה טעם להעביר את זה מאחד לשני. יש לי תחושות, אז למה צריך להעביר לך את התחושות שלי? אני רוצה לראות שגם אצלך יש את אותן תחושות, כי אני חושב שהן אמורות להיות גם אצלך. כשמישהו מתווכח, כשאנשים מתווכחים על יצירה אומנותית, אז תמיד לא טוב, על טעם ועל ריח אין להתווכח. לא נכון, יש להתווכח. כשאתה מתווכח על יצירה אומנותית, אתה בעצם מניח שיש דרך לשפוט יצירה אומנותית, דרך נכונה, ויש דרך לא נכונה לשפוט יצירה אומנותית. וזה שיש ויכוחים, נכון? עובדתית יש ויכוחים. וזה לא אומר שאחד, שזה לא נכון שאחד צודק ושאני טועה. שיש ויכוחים זה לא אומר כלום. סתם, כדאי לקרוא את זה שם, שזה זה, באמת ניסוח מאוד יפה, הניסוח שלו שם. נכון? הטענה שבעצם אני רוצה להתקדם לקראתה, זה שלמרות שאני מוניסט במובן של האמת, האמת היא אמת של התאמה, אמת מוחלטת, ולא אמת של נביאה או של עקביות, עדיין עולם המחלוקת הוא לא עולם כל כך פשוט כמו שהוא נראה. זה עדיין לא אומר שבהקשר של מחלוקת, ברור שאחד צודק והשני טועה. אבל עד כאן נתתי את המבוא על נושא האמת. עכשיו אני אדבר על מבוא על נושא המחלוקת. זה השחקן השני על המגרש שלנו. אוקיי? בואו נדבר קצת על המחלוקת, ואני אעשה את זה בפרספקטיבה היסטורית. זאת אומרת, אותם, בהקשר ההלכתי. אני רוצה לדבר קצת על השתלשלות המחלוקות בעולם ההלכתי. אז ככה, במבט ההיסטורי, אני רוצה לדבר על אוסף של סוגיות בגמרא, סוגיות אגדיות אגב, מה שאני בדרך כלל לא מתעסק איתו, שיש תחושה מאוד חזקה שיש להם משהו משותף. קודם כל העוצמה, העוצמה הספרותית, כן, המתח שמתלווה לאגדות האלה מאוד דומה. למרות שהם מקומות שונים, אחת זה במציאה, השנייה בסנדרין ובברכות ובמקומות שונים. אני מדבר על תנור של אחניים מצד אחד, על הדחת רבן גמליאל מכהונתו במקומות אחרים, המחלוקות שלו עם רבי יהושע, דברים, כל הסוגיות מן הסוג הזה. אוסף של סוגיות שמפוזר ברחבי השעס, אבל יש שם נדמה לי איזשהו קו, לפחות בתחושה הראשוני די ברור שיש להם משהו משותף שם. ואני חושב שהדבר הזה יכול, אפשר לפענח אותו דרך מבט היסטורי. בסיפורים האלה מעורבים בעצם חכמים מאותו דור. ודי ברור שזה בעצם נעשה סביב איזשהו רגע היסטורי מאוד מסוים, הדחת רבן גמליאל מכהונתו, והסיפורים כולם הם בעצם סביב העניין הזה, גם אם הם לא מזכירים את זה. הם כולם סביב העניין הזה, וזה בעצם במובן מסוים תיאור של היווצרות המחלוקת בעולם ההלכתי. ולכן זה היה כל כך חזק וכאילו טרגי, הייתי אומר, כי זה היה משהו חדש. משהו שלא לא כל כך היה קיים עד אותו זמן, וזה יצר משבר. זה יצר משבר, ואני חושב שדרך זה מאוד, מאוד מעניין לבחון קצת את נושא המחלוקת. אני אתחיל אולי עם הפרק הראשון של מסכת אבות. פרק ראשון של מסכת אבות כתוב, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לי יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. תחו לי. אז אמרתי קודם, הם אמרו שלושה דברים, מי זה? אנשי כנסת הגדולה, הבאו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. ומה אמרו כל החבר'ה שלפניהם? לא מתחילת בית שני. מה קרה ממשה רבינו עד אליהם? אף אחד לא אמר כלום. הם אמרו שלושה דברים. לא יודע, לא כתוב. משנה ב', שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק פתאום הוא כבר מאן דאמר. זאת אומרת, הוא אדם עם שם, מוגדר, אדם ספציפי, שאומר שלושה דברים. האדם הראשון בתולדות תורה שבעל פה, שיש דברי תורה שרשומים על שמו, בטאבו. אין לפניו. זה סוף כנסת הגדולה, זאת אומרת, זה כבר מתקדם בתוך בית שני, בתוך העידן של בית שני. אוקיי? אחרי זה, אנטיגנוס איסוכו קיבל משימון הצדיק, הוא היה אומר על תיוק העבדים, ואז כולם פתאום מתחילים להגיד. כן? פתח השם את פי האתון. כולם פתאום מתחילים לדבר. זאת אומרת, עד אנשי כנסת הגדולה שאמרו איזושהי אמירה, שלוש אמירות קולקטיביות, בלי שמות עדיין, אף אחד לא אמר כלום. אנשי כנסת הגדולה אומרים איזשהן שלוש אמירות קולקטיביות, שיירי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק כבר מתחיל להגיד אמירות בשם עצמו. ומשם ועלה, כל אחד יש לו כבר דברי תורה שהוא אומר, ומיוחסים אליו, יש כבר תורה פרסונלית, כן, תורה שמיוחסת לאנשים ספציפיים, אנשים עם שמות. ואז יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם, שזה בעצם הזוג הראשון, שני היוסים, והם גם כן אמרו, יוסף בן יועזר אומר, יוסף בן יוחנן איש ירושלים היה אומר, כל אחד מהם, יש כבר דברים, ואז חמשת הזוגות עד שמאי והלל. זה היה הזוג האחרון. אני מזכיר לכם ששני היוסים, זה ירושלמי בחגיגה, וגם רשי אומר את זה על הגמרא בחגיגה אצלנו, בבבלי, שהמחלוקת הסמיכה ביום טוב, מחלוקת בין שני היוסים, המחלוקת הראשונה בתולדות תורה שבעל פה. שם התחילה המחלוקת של תורה שבעל פה, המחלוקת של תורה שבעל פה. עכשיו, אני מניח שהיו ויכוחים גם קודם. ויכוחים היו. אבל מחלוקת שנשארה ונצמדו, כל דעה נצמדה לבן אדם אחר, מחלוקת כזאת שנשארה לזמן ארוך, אולי לנצח אם תרצו, זה התחיל אצל שני היוסים, ורשי אפילו כותב שזה בגלל פולמוס של יוונים וכולי, זה כבר היה בתחילת האימות עם היוונים. אחרי זה כן אמרתי שכל הזוגות, ניתאי הארבלי, יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי. בסדר? ואז הלל ושמאי, הם כמובן אמרו הרבה דברים, אנחנו כבר מכירים דברים שלו, ואז רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, רבן גמליאל זה כבר תלמידי הלל ושמאי זה רבן יוחנן בן זכאי, אחרי רבן יוחנן בן זכאי זה רבן גמליאל ורבי אליעזר הגדול וכולי, אז רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל בעצם אומר, עשה לך רב, זה כבר אמירה ספציפית, יש פה דילוג בין שמאי והלל לרבן גמליאל, באמצע היה רבן יוחנן בן זכאי, אבל הוא לא מופיע, ואז רבן גמליאל, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות, כן, הם כולם מדות, הם כולם אומרים שלושה דברים משום, אני לא יודע למה, היה חביב עליהם, כמו בצהל, שמעון בנו, הבן של רבן גמליאל, ואז רבן שמעון בן גמליאל אומר וכולי, היו שם שרשרת שלמה, ובזה נגמר פרק א', אני עובר לפרק ב', רבי אומר, כבר קפצנו במורד השושלת של רבן גמליאל וכולי, רבי הרי צאצא שלהם, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. כן, זה כבר רבן גמליאל מאוחר יותר. גם כן היה אומר כל מיני דברים, כל מיני אמירות, הוא היה אומר, משנה ח' בפרק שני, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. מה נזכרת עכשיו? לא הבנתי. עד עכשיו זה הכל היה כרונולוגי. גמרת עם הלל ושמאי לקראת סוף פרק ראשון. עברת לכל מיני חכמים שאמרו כל מיני דברים. כבר דורות הלאה, עדיין לפי סדר הדורות. ואז אתה חוזר, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הוא גם אמר דברים. רבן יוחנן בן זכאי. חמישה דברים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואילו הן? רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן וכולי, הוא היה מונה שבחם, ואז כל אחד מהם אומר כל מיני דברים, וכבר כל אחד אומר, זהו, זה מתפזר. שימו לב, החמישה תלמידים האלה לא כתוב, קיבל תורה ממנו ומסר להוא. התיאור הזה של קיבל ומסר לא מופיע פה. מרבן יוחנן בן זכאי והלאה, אין יותר את הקיבל ומסר. לא מופיע. היו לו חמישה תלמידים. אבל הוא לא קיבל ומסר. מה פשר העניין הזה? למה באמת התיאור המוזר הזה, למה דוחים את רבן יוחנן בן זכאי לפרק השני של אבות, במקום להביא אותו על הסדר? משהו קרה אצל רבן יוחנן בן זכאי. משהו ששבר את כל העניין הזה. חורבן, אבל החורבן זה כמובן אירוע פיזי. מה זה אומר מבחינת היווצרות המחלוקת ומבחינת השתלשלות תורה שבעל פה? רבן יוחנן בן זכאי בעצם ביקש את יבנה וחכמיה, נכון? הוא יצא מירושלים מנצורה, ביקש את יבנה וחכמיה, בעצם הקים את הסנהדרין ביבנה. הגלות הראשונה של הסנהדרין, אחרי זה היא עברה תחנות שונות, אבל הוא בעצם הקים את יבנה. כל התנאים, דור ראשון של תנאים, זה הדור שאחרי רבן יוחנן בן זכאי. מה שנקרא תנאים, אנחנו קוראים תנאים גם לזוגות. בעצם מה שנקרא באמת תנאים, זה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. חמישה שמופיעים פה ואחרים. משם מתחילה תקופת התנאים, שזה כולם חכמים ביבנה. חכמי יבנה, זה התנאים. מה קרה ביבנה בהתחלה? הדור הראשון של חכמי יבנה זה רבן גמליאל, ורבי אליעזר, שזה היה גיסו של רבן גמליאל, ורבי יהושע, שהיה בר פלוגתא של רבן גמליאל, וגם רבי יהושע ורבי אליעזר זה חברים מאותו דור, ואחריהם היה כל הכנופיה, כן, היה רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, וכן, הצעירים יותר. רבי שמעון בר יוחאי זה כבר אחרי רבי עקיבא, אלה כבר היו הצעירים יותר, זה דור שני ושלישי כבר ביבנה. אבל הדור הראשון ביבנה זה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שני הגיסים, בראש ובראשונה, רבן גמליאל ורבי אליעזר, ורבי יהושע שהוא בעצם בר פלוגתא שלהם. אוקיי? ושם, הקונטקסט הזה בעצם אומר לנו, איפה אנחנו יכולים למקם את כל הסיפורים שהתחלתי בהם, כי הם כולם עוסקים ברבן גמליאל, רבי יהושע ורבי אליעזר. כל הסיפורים האלה עוסקים שם, ורבי עקיבא נכנס שם גם כן, התלמיד שלהם. אוקיי? מה קורה שם בתקופה הזאת? למה זה שובר את התיאור של המשנה של הקיבל ומסע? עד השלב ההוא, עד השבר ההוא, הוא קיבל תורה מסיני, הוא מסר ליהושע, קיבל, מסר לזה, קיבל, מסר להוא. מרבן יוחנן בן זכאי, העסק נשבר, היו לו חמישה תלמידים, אף אחד לא קיבל, אף אחד לא מסר ולא כלום. יש תלמידים, עדיין, יש רב ותלמידים, אבל אין את הקיבל ומסר. משהו שם... מה? כן, משם זה נשבר, אוקיי? השאלה היא מה בעצם קרה שם. יותר מזה, זה קורה דור אחרי הלל ושמיים. רבן יוחנן בן זכאי עדיין למד מהלל ושמיים, דור אחרי הלל ושמיים, ואנחנו הרי יודעים שהמחלוקת הגדולה, הראשונה, שמונצחת, שלא מצליחה להיות מוכרעת שנים, כמו שהגמרא אומרת, זה בית הלל ובית שמיים. זאת אומרת, משהו בדור ההוא מעורר את נושא המחלוקת. נושא המחלוקת מתחיל להתגבש, בדור ההוא. משם והלאה מתחילות מימרות שמשתייכות לאנשים ספציפיים. התורה הופכת להיות תורה פרסונלית. עד אותו שלב אין מחלוקות. זה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע הזקנים, קיבל מסר מראש שליחים כזה, כאשר המוסרים והמקבלים הם צינורות חלולים. התורה מגיעה מסיני, זה לא באמת, אבל זה האתוס. אוקיי? צינורות חלולים, פשוט מעבירים הלאה, אין מחלוקות, אין מחלוקות, פותרים אותם ומחליטים מה מעבירים הלאה, ויש תורה אחת. מה?
לא
חייב
שם בלי מחלוקות, כי
הרי
בן
אדם
אחד בכל פעם.
לא אמרתי שיש בן אדם אחד בכל פעם,
לא? לא, שמשה מקבל תורה בסיני, הוא לא יכול, כשהוא מעביר אותה ליהושע להעביר, כאילו לא להעביר ישירות, אלא...
הוא יכול הכל, אבל זה לא קרה. מה זה לא קרה? התיאור של המשנה בא ללמד אותנו משהו על אופן המסירה עד רבן יוחנן בן זכאי או עד הלל ושמאי ומשם והלאה. הכל קרה גם קודם וגם אחר כך, אני אדבר על זה, אבל יש פה משהו, זה בא להגיד לנו משהו על היווצרות המחלוקת. הרי הרמב״ם עצמו מביא את הגמרא שאומרת שהמחלוקות נוצרו בגלל שתלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם. היווצרות המחלוקת זה הדור הזה. זה לא מקרה, כל הסיפור הזה. יש פה משהו שאומר לנו בדור הזה קרה משהו. אוקיי? ואני חושב שמה שקרה בדור הזה, זה שעד הלל ושמאי, ואולי רבן יוחנן בן זכאי קצת שימר את זה, ניסה לקבל משניהם, התורה בעצם עברה בתור קבלה ומסירה, צינור חלול. והאנשים חיו מתוך תודעה שהם מעבירים את הלפיד הלאה. הם לא, זה לא תורה שלהם, זו תורה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מעבירים את זה מאחד לשני. באיזשהו שלב מתחילות מחלוקות, ולמה? כל אחד יש לו תורה משלו, יש לו דעה, יש לו זה, הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, מתחילות מחלוקות, יש דעה שמיוחסת לפלוני, יש דעה שמיוחסת לאלמוני, מכאן והלאה התורה כבר לא עוברת דרך צינורות חלולים. תורה שבעל פה מתחילה להיווצר, לא להיות מועברת. אנשים יוצרים תורה, לא רק מעבירים תורה מהדור הקודם לדור הבא, אלא הם מתחילים לייצר תורה. זה המושג של תורה שבעל פה בעצם. אתם נוצרת תורה שבעל פה במובנה ה... שמוכר לנו היום. אוקיי? יש, דיברנו על שמעון הצדיק, שהוא היה האדם הראשון שיש דברי תורה על שמו. כן? שמעון הצדיק, יש סיפור מאוד מעניין בגמרא, שכשאלכסנדר מוקדון הגיע לישראל, מה שלא קרה אף פעם, יצאו לקראתו חכמי ירושלים ובראשם שמעון הצדיק. ואז שהוא ראה את שמעון הצדיק, הוא ירד מסוסו, וקרא לפניו, וכשחבריו שאלו אותו, מה אתה יורד לפניו? אז הוא אמר, מה? לא, הוא הגיע לארץ ישראל ויצאו לקראתו חכמי ירושלים. ככה... אז הוא אומר, כן, שדמות דיוקנו של זה הלכה לפניי והייתה נוצחת בכל מלחמותיי. זאת אני בעצם הוא זה שהוביל אותי לכל אורך הדרך, פתאום אני רואה אותו פה בלייב, מול העיניים. לכן ירדתי מסוסי. אז שמעתי כבר כמה אנשים בעצם שלוקחים את הדבר הזה לכיוון המהותי. יותר מזה, הרי האירוע הזה לא היה כמובן. הרבה אגדות לא עלו, אבל כאן ברור שזה לא היה. למה? א', כי שמעון הצדיק לא חי בתקופתו של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון לא הגיע לארץ ישראל. עכשיו, אם יש סיפור אמיתי, סיפור אמיתי אין מה להקשות על הרבה קושיות. ככה ועובדה. זה מה שהיה. אבל כשבונים סיפור לא אמיתי, אז בהחלט שווה לדון למה בנו אותו ככה, ולמה קרה ככה ולא ככה, יש לכל דבר משמעות, כי בנו את הסיפור בשביל להביא לאיזשהו סוג של משמעות. אז דווקא סיפור לא אמיתי, זה סיפור שבא ללמד אותי יותר מאשר סיפור אמיתי. סיפור אמיתי ככה זה מה שהיה. אז לכן מספרים אותו כך. מה היה שם בדיוק? טענה שמעון הצדיק בעצם היה תחילת עידן תורה שבעל פה. הוא היה האיש הראשון שיש דברי תורה שמיוחסים אליו. והטענה של אלכסנדר מוקדוני, שבעצם אלכסנדר מוקדון כידוע היה כובש נאור. ומטרתו הייתה להפיץ את התרבות היוונית, את הפילוסופיה, את האומנות וכולי בעולם. אוקיי? והוא אומר שבעצם מי שהוביל את המהלך שלו זה שמעון הצדיק. הטענה שתורה שבעל פה בעצם פילסה את הדרך, כביכול, פילסה את הדרך להפצתה של התרבות היוונית. או במילים אחרות, הפצתה של התרבות היוונית הייתה מכשיר כדי שתורה שבעל פה תוכל להתגבש. היא בעצם הייתה הלפיד שבשבילו כל המהלך הזה קרה. בהסתכלות של חז"ל, הסתכלות אגדית, כמובן לא משנה כרגע, לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת. למה זה ככה? זה, אתם יודעים, יש הגמרא בחגים...
שמעון הצדיק מושפע מהלניזם?
לא, זו לא טענה היסטורית.
לא,
הטענה העקרונית, הטענה היסטוריוסופית נקרא, זה לא היסטורית, זו טענה שאומרת שבעצם בשביל שהתורה שבעל פה תוכל להתגבש, היינו צריכים את הפילוסופיה ואת הלוגיקה. וזה לא היה קיים אצלנו קודם, ולכן בעצם קודם התורה הייתה מין משהו כזה דוגמטי, שעבר מאחד לשני, בסדר, לא היה לנו באמת דרך לייצר תורה, לנתח דברים, לחשוב על דברים בצורה סיסטמטית. את הכלים האלה היינו צריכים לקבל מהמפגש הזה עם יוון. וזה היה מפגש מאוד טראומטי כמובן. מפגש מאוד טראומטי כיוון שחשיבה ביקורתית, לוגית, פילוסופית, שפוגשת קבוצה או עמדה שמרנית, זה מתכון לפיצוץ. מישהו בא שואל לך מי אמר לך תוכיח, אולי זה לא נכון. אתה רגיד תמיד, מה, הלכה למשה מסיני, ככה, זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה רק הכתוב, פתאום שואל, רגע, מה זה, מי אמר, אולי זה לא נכון. זה שאלות כפירה, נכון? זאת אומרת, יש מתח מאוד גדול במפגש בין קבוצה שמרנית לבין קבוצה ביקורתית, אוקיי? נכון? לכן הרבה פעמים, הגמרא אומרת לא הגמרא, זה תהילה תענית, כתוב שם שירת חושך לעולם, בין חטא ליהוד בטבת, ירד חושך לעולם שלושה ימים, כשהתורה תורגמה ליוונית, זה מצד אחד. היה מתח מאוד גדול במפגש עם היווניות, כן? בכל התרבויות לא מצאנו מתמצרים, מתבבלים, יש מתייוונים. אבל אין, זאת אומרת, אין, האינטראקציה התרבותית לא הייתה כל כך דרמטית כמו שהיה בהקשר היווני. זה לא נתפס כך לפחות. עוד פעם, האמירות הן לא היסטוריות. ומצד שני כתוב יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. חז"ל רואים את המפגש הזה עם יפת, עם יוון, באיזשהו מובן גם מאוד חיובי, בשונה מכל התרבויות האחרות. לכן למשל רבן גמליאל כותב במגילה שמותר לתרגם את התורה ליוונית ורק ליוונית, לא לשום שפה אחרת. אוקיי? עם כל ההסתייגות מהיווניות, מצד שני יש איזושהי אמירה מפרגנת, אמירה שמבינה שיש פה משהו אחר, משהו בעל ערך, שנפגשנו איתו, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד הקשרים. שזה בעצם אומר ששמעון הצדיק, שהוא בעצם, כמו שראינו פה במסכת אבות, היה אבי תורה שבעל פה, בעצם הוא החכם הראשון שיש תורה שהיא לא מהקדוש ברוך הוא, היא תורה שלו. אוקיי? תורה שבאה ממנו, הוא בעצם היה זה שפילס את הדרך לפילוסופיה וללוגיקה היוונית. זאת אומרת, זה בעצם במילים אחרות להגיד שצורת החשיבה הסיסטמטית שגובשה ביוון, היא זו שיצרה אצלנו את תורה שבעל פה. והיא זו שאפשרה לתורה להיות תורה של בני אדם, תורה שמתפתחת, תורה של מחלוקות, תורה של טיעונים ושל ראיות ונפקמינות וכל מה שאנחנו מכירים היום, ונראה לנו מאוד מובן מאליו, ופעם לא היה. המפגש הזה עם יוון בעצם היה נחוץ כדי שהדבר הזה ייווצר. עכשיו זה שמעון הצדיק, מאז יש את כל הזוגות והילל ושמי, ואז רבן יוחנן בן זכאי, דור ראשון של יבנה, עוברים כמה מאות שנים, אבל עוברות כמה מאות שנים, אבל התהליך הזה מתגבש לאורך כמה מאות השנים האלה, ומתפוצץ בדור הראשון של יבנה. בדור הראשון של יבנה אנחנו אוכלים את הפירות של היווצרות תורה שבעל פה, שבהגדרה, בתוכה, תמונה מחלוקת, כי תורה של בני אדם תמיד יש מחלוקת, אתה חושב כך, אני חושב אחרת, תורה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבררים מה הוא אמר, לא קשור לדעתי, מה דעתי. ברגע שאני מדבר על מה דעתי, דעות שונות, יש נוצרות מחלוקות. לכן התהליך הזה שהתחיל בתחילת בית שני, או קצת אחרי תחילת בית שני, של היווצרות תורה שבעל פה והחשיבה האנושית, בסופו של דבר התפוצץ בסוף בית שני, או אחרי, אפילו אחרי החורבן כבר, ביבנה, עם היווצרות המחלוקות. היווצרות והתגבשות המחלוקות. ועל זה אני ארצה להמשיך בפעם הבאה. אוקיי.
זה כושר האינטואיציה שדיברת עליו. קראת לו גם אמונה. זאת אומרת,